הימים של שמשון היה ארץ ישראל. או אם נסתכל קצת אחורה, בימים ההם, בימים של אלי, אין מלך בישראל. נסתכל קצת קדימה קרובה. כן? בימים ההם זה יכול ללכת או על שמשון או על אלי. ובאמת שמשון ואלי הם שני שופטים שהם שונים מכל השופטים שיש בספר שופטים. כל השופטים בספר שופטים הם מנהיגים. גם השופט הבעייתי ביותר עד שמשון, שהוא יפתח, הוא מנהיג שבטים. כשיפתח יוצא למלחמה, הוא לוקח איתו שבטים, אולי שבט אחר הוא הורג, אבל יש שבטים מסוימים שנלחמים עם יפתח. יפתח הוא לא מנהיג של עצמו, הוא מנהיג של שבטים מסוימים. אולי יפתח הוא מנהיג חלש יחסית, ולכן הוא לא מצליח להנהיג את כל השבטים כמו אהוד או כמו גדעון או כמו דבורה, אבל לפחות הוא מנהיג של שבטים מסוימים. שמשון, לא מצאנו שהוא מנהיג של שבטים, אם כבר להפך. כשזקני יהודה באים לשמשון, אז שמשון צריך להתחנן בפניהם שלא ימסרו אותו בידי פלישתים. כלומר, שמשון לא מוכר כמנהיג של העם. אמנם הוא מוגדר כשופט, אבל הוא לא שופט במובן שהוא מנהיג את העם למלחמה. גם בימי אלי, כשלא מצאנו בשום מקום שאלי מנהיג את עם ישראל, הוא לא מנהיג אותם למלחמה, הוא לא מנהיג אותם לשום דבר. להפך, בסוף ימי אלי, כשהם יוצאים למלחמה, ברור שאלי לא נמצא איתם, ולא רק שאלי לא נמצא איתם, גם בני אלי לא נמצא איתם. מתי בני אלי מגיעים למלחמה בזמן אלי? בני אלי מגיעים למלחמה רק שצריך להביא את הארון. תסתכלו רגע בשמואל א', תחילת פרק ד'. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ומי מנהיג אותם? לא כתוב מי מנהיג אותם, בטח לא אלי. אלי הרי נמצא במשכן. ויחנו על האבן העזר, הוא גם יהודי זקן קצת, אלי הוא בן 98, אבל בכל זאת הוא לא שופט במובן של כמו שגדעון היה שופט, כמו שיהוד היה שופט, הוא לא שופט שיוצא לפני העם למלחמה. בני אלי, מה עם בני אלי? גם הם לא נמצאים במלחמה. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו היום? נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם, ואז הם הולכים להביא את הארון. אז בני אלי יורדים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס. זאת אומרת, ויהי בימים ההם, בימים שמהם אנחנו יוצאים ואליהם אנחנו הולכים, ויהי בימים ההם אין מלך בישראל. השופטים, זה נכון שאולי הם לא מוגדרים כמלכים, יש כמה מאפיינים למלכות, אבל חלק ממאפייני המלכות ודאי שקיימים אצל השופטים. התפקיד של השופט הוא שפטנו מלכנו ונלחם את מלחמותינו. זה בדיוק מה שהשופטים עשו, הם שופטים והם נלחמים. השופטים של שמשון ושל שמשון ואלי הם שופטים שונים. הם שופטים מקומיים, אולי מי שבא אליהם הם שפטו אותם, אבל הם לא היו שופטים במובן שהם הנהיגו את עם ישראל כולו. זאת אומרת, מסתבר שבימים ההם, כלומר בימים של שמשון ואלי, אין מלך בישראל, בניגוד לכל השופטים עד שמשון ואלי, שהיה מלך בישראל, בניגוד לימים האלה, אין מלך בישראל. נקודה נוספת, גם פסל מיכה וגם פילגש בגבעה, וגם תחילת ספר שמואל, כולם מתחילים פחות או יותר מאותה נקודה. תסתכלו בפרק י' ז', פסוק ז'. ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר אמצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. כלומר, יש לוי מבית לחם, והלוי מבית לחם מחפש לעצמו מקור פרנסה, ובחיפושו את מקור הפרנסה שלו הוא מגיע להר אפרים. כן, הר אפרים זה המרכז, בית לחם זה הפריפריה. כשאדם מחפש פרנסה, אז הוא הולך מהפריפריה אל המרכז. יש לוי שהולך מבית לחם להר אפרים. פרק י"ט. ויהי בימים ההם, ומלך אין בישראל, ויהי איש לוי גר בירקתי הר אפרים, והיקר לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. והאיש הזה הולך לבית לחם, ומבית לחם הוא הולך להר אפרים. כך מתחיל הסיפור של פילגש בגבעה. יש לוי שהולך מבית לחם להר אפרים. תחילת ספר שמואל, איך הסיפור מתחיל? ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוך ובן צוף אפרתי. אפרתי, אנחנו יודעים מה זה אפרתי, הכוונה היא מבית לחם. והגבלה שם בדרך אפרת היא בית לחם. כן? הוא גם אדם שהוא מקורו אולי מבית לחם, כרגע הוא גר בהר אפרים, אבל הוא לוי. כלומר, שלושת הסיפורים האלה מספרים סיפור על לוי שיוצא מבית לחם ומגיע, ומגיע להר אפרים. זה הנקודה שמרכזת את שלושת הסיפורים, הסיפור של פילגש בגבעה, הסיפור של פסל מיכה והסיפור של, של לידת שמואל. לוי יוצא מבית לחם ומגיע להר אפרים. מכאן מתחיל הכל. זאת אומרת, וזו לדעתי הנקודה שמקשרת אותנו בין שני הסיפורים האלה לבין הסיפור הבא של אלי. פסל מיכה קשור אחורה כמובן כי מדובר על שבט דן, אבל שני הסיפורים האלה קשורים קדימה בגלל שמדובר על לוי שיוצא מבית לחם והולך להר אפרים. מה הסיפור הזה על לוי שיוצא מבית לחם והולך להר אפרים, ומה זה מלמד אותנו על התפקיד של הפרקים האלה ועל על המיקום שלהם? כמו ששמתם לב מן הסתם, מאז עתניאל בן כנז שבט יהודה ירד מהבמה לגמרי בספר שופטים. למיטב זיכרוני שבט יהודה הופיע פעמיים, אולי תתקנו אותי, אבל למיטב זיכרוני מאז עתניאל בן כנז שבט יהודה מופיע פעמיים. בשירת דבורה כל השבטים מופיעים, שבט יהודה לא מופיע בכלל, הוא נמחק שם. דבורה מזכירה את כל השבטים אחד אחרי השני, את ראובן היא מזכירה, את דן היא מזכירה, את שבט יהודה דבורה לא מזכירה בכלל. הפעם השנייה ששבט יהודה מוזכר, זה הוא לא מוזכר. איפה הוא כן מוזכר? הוא מוזכר כמו שהזכרנו קודם כבר אצל שמשון, שזקני יהודה באים אל שמשון. שמשון הוא שופט, שופט פחות מוכר, שופט פחות, יותר, פחות מרכזי, אבל עדיין שופט. וזקני יהודה באים אל שמשון כאנשים מבחוץ. כאנשים מבחוץ ופוגשים את שמשון. כלומר, הם נמצאים לגמרי מחוץ להתרחשות של שמשון. שמשון הוא שופט, הוא מושיע את ישראל ברמה מסוימת, וזקני יהודה נמצאים בחוץ. אז החלק הבא הוא, תסתכלו בתחילת פילגש בגבעה, בתחילת המלחמה של פילגש בגבעה. ואיש ישראל, פרק כ' פסוק י' ז', ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש, עולף חרב כל זה איש, איש מלחמה, ויקומו ויעלו את אל, וישאלו ואלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר השם יהודה ותחילה. איפה זה עוד כתוב? נכון, בתחילת הספר כתוב ויאמר השם יהודה יעלה. ושם מה קורה? מה קורה שם? יהודה עולה ונלחם. ופה מה כתוב? יהודה ותחילה ויקומו בני ישראל בבוקר. ואם תסתכלו בפסוקים הבאים, המילים בני ישראל מוזכרים הרבה מאוד פעמים. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה, ויצאו וכולי, וישחיתו בישראל, ויתחזק עם איש ישראל, ויוסיפו לאורך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון, ויעלו בני ישראל ויבכו לפני השם עד הארץ, וישאלו השם לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר השם, עלו אליו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר יהודה תחילה, אבל יהודה הוא לא בעמדה של המנהיגות שהוא עולה בתחילה. ובני ישראל עולים, ובני ישראל מפסידים, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, עלו. טוב, אתם לא במקום הזה שיהודה ינהיג, עלו אליו. הקדוש ברוך הוא מסכים לזה שהם יעלו, ושוב הם, ושוב הם מפסידים. זאת אומרת, המקום שאנחנו עומדים בו, הוא ששבט יהודה הוא שבט פריפריאלי לחלוטין בעם ישראל. א', אנחנו רואים את זה מזה שכשאדם, אנשים מאגרים, מאיפה אנשים מאגרים? אנשים מאגרים מהפריפריה למרכז. שלושה סיפורים ששלושתם מתחילים מסיפור של אדם שמהגר מבית לחם להר אפרים. כן,
יש איש הזקן בגבעה, זה הגירה הפוכה.
מאיפה? לבנימין. לבנימין, לא לבית לחם. לא לבית לחם. לבנימין כן, אבל לבית לחם לא. בית לחם לא מצאנו הגירה הפוכה. הסיפור, השלושה סיפורים שמתחילים מאנשים שמאגרים מבית לחם לאפרים, שלושתם לוויים, שזה גם כן מראה על על, כלומר, סיבת ההגירה אולי, או אופי ההגירה. אופי ההגירה הוא גם אופי של, זה גם המרכז הרוחני, גם המרכז הכלכלי אפרים. עד שהסיפור כמובן מסתיים, שהאיש הלוי מהר אפרים הולך למשוח מלך בבית לחם. אז צריך לראות פה את מסגרת הסיפור שהיא מתחילה פה, והיא נגמרת כששמואל הולך למשוח את דוד למלך על ישראל, והוא יורד מהר אפרים. מהר אפרים הוא יורד, הלוי יורד, הלוי, שלושה לוויים עשו צד, עשו כיוון אחד, עכשיו הלוי האחרון עושה את הכיוון האחר, את הכיוון ההפוך, והסיפור בעצם מסתיים שוב בבית לחם יהודה. עכשיו, מה הסיפור הזה בעצם רוצה לספר? אולי, כמו שאמרנו, המלכות, או בימים ההם אין מלך בישראל, המלכות של יוסף נגמרה. כל השופטים הם שופטים מבני יוסף, אני חושב, חוץ מאהוד. מאז אהוד, אהוד שהוא מבני, גם מבני רחל, אחריו יש את דבורה, נכון, שהיא מהר אפרים, אחריה השופטים, בוא נתייחס רגע לשופטים הגדולים יותר, אחריה יש את גדעון, שהוא משבט מנשה, אחריו יש את יפתח, שהוא גם כן משבט מנשה, ושמשון, שהוא בימים הם אין מלך בישראל. המלכות נגמרה, המשכן עדיין נמצא בשילו, אבל המלכות של שבט יוסף מתפוררת. כלומר, הפרקים האלה מספרים לנו את הסיפור של ההתפוררות של ספר שופטים, או את ההתפוררות של, את ההתפוררות של מלכות יוסף. מלכות יוסף מתבטאת בזה שיש הגירה מבית לחם לאפרים, והסיפורים האלה מספרים לנו בעצם למה מלכות יוסף מתפוררת. בתהילים, במזמור הינחת, שיש איזה כמו עוד כמה מזמורים בתהילים שמספרים את ה, את ה, את, ה, את ההיסטוריה. אז בוא נקרא מפסוק מפסוק נ"ה, ויגרש מפניהם גויים, ויפילם בחבל נחלה, וישכן בעוליהם שיטי ישראל, וינסו ואמרו את אלוהים עליון ועדותיו לא שמרו, ויסוגו ויבגדו כאבותם, נהפכו כקשת רמייה, ויחיסו בבמותם ובפסיליהם יקניעו, שמע אלוהים ויתעבר, וימאס מאוד בישראל, ויתוש משכן שילו אוהל שיכן באדם, ויתן לשבי וזו ותפארתו ויצר וכו'. ובפסוק סמך זין, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב, ויבם כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם, ויבחר בית דוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן. אז זה בעצם הסיפור שאנחנו, של הפרקים האלה, למה הקדוש ברוך הוא מאס בשבט יוסף. מה היה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מאס בשבט יוסף? חז"ל אולי מבטאים את זה בכמה מדרשים. מדרש אחד שרשי מביא, חשבתי שיהיה פה, רשי מביא בשמות, גם רשי מביא על חטא העגל, כתוב בחטא העגל, ואשליחהו, ויצא העגל הזה, נכון? מה הפסוק שם? ויצא העגל הזה. אז מה רשי שם כותב? רשי שם מביא מדרש. מה המדרש שרשי מביא? אתם זוכרים? מה? שמיכה זרק את מה? שמאיפה הוא הביא את הטס הזה? שמשה היה לו, משה העלה את השם של, את הארון של יוסף עם שם, ומיכה הלך וגנב את השם הזה, ואת השם הזה, עם השם הזה בנו, עשו את העגל, ועם השם הזה גם עשו את פסל מיכה. זאת אומרת, לא משנה כרגע מה, איך זה מבחינה היסטורית, איך מיכה, יש כמה חז"ל אומרים שמיכה היה יוצא מצרים, בכמה מקומות חז"ל אומרים את זה. אבל מה רש"י אומר את זה, בין אם זה מיכה עצמו, בין אם זה הרעיון של מיכה, מה רש"י אומר בסיפור הזה? שאותו שם, השם הזה, עלי שור, שהעלה את יוסף לגדולה, הוא גם השם, הוא גם הדבר של, שמיכה לקח אותו, ובעצם הרס ומוטט את כל ה... את כל המלכות, את כל את משכן שילו, את הבשורה של יוסף, את המלכות של יוסף, את הבשורה הרוחנית שלו, אותה נקודה שהיא הנקודה שהעלתה את יוסף, היא גם הנקודה שהורידה את שבט יוסף מבמת ההיסטוריה. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לתוך הפרקים. אז זה אולי באמת המסגרת של ירידת שבט יוסף מבמת ההיסטוריה. והיא איש מהר אפרים ושמו מיכאיו, ויאמר לאמו, לא נקרא כמובן את הפסוקים כולם, אבל מי זה מיכה אנחנו לא יודעים, מאיזה שבט הוא, מאיזה שבט הוא יכול להיות, אנחנו לא יודעים עליו כלום בעצם. אנחנו מכירים את אמא שלו ולא מכירים את אבא שלו. רשי אומר, רשי עושה פה, רשי לא מסכים לזה, אבל רשי מצטט פירוש שהוא מתווכח איתו. כמה כסף היה לאמא שלו? 1,100. למי יודע ש-1,100? מה? לדלילה. שמי זאת האמא? זאת האמא זו דלילה. רשי אומר, זה לא יכול להיות מכל מיני סיבות. אבל הרעיון הזה, שמדובר פה באיזשהו כסף, מדובר פה באיזשהו מקור עלום לכסף. יש פה כסף שצריך עכשיו לתאר אותו. כלומר, האמא גנבה את הכסף, הוא היה צריך להסביר את זה ככה, האמא גנבה את הכסף, ומיכה גנב ממנה את הכסף. ומה הסוף? מה? שזה נהיה עבודה זרה, ואז גונבים לו את הכסף, נכון? ואז גונבים לו את הכסף. מה הם עושים? יש פה ערבוב שלם בין טוב לרע. המושגים של עבודה זרה ועבודת השם מתערבבים לגמרי בפרשת מיכה. ואיש אחד מהר אפרים ושמו מיכה, ואומר לאמו, 1,100 הכסף אשר לוקח לך, ואת עלית וגם כבר קילעת, וגם אמרת באוזני, הנה הכסף איתי, אני לקחתי, ותאמר אמו, ברוך בני להשם. וישב את 1,100 הכסף לאמו, ותאמר אמו, כדי שקידשתי את הכסף להשם ידי לבני, לעשות פסל ומסכה, ואתה שיבנו לך. הקדשתי את הכסף לקדוש ברוך הוא לעשות פסל מסכה. מה הפשט? מי זה השם פה? מי זה השם הזה? הקדשתי את הכסף להשם. הופיע פה שם יוד כבבקה. זה שם קודש או שם חול? זה שם קודש. יש בדבר הזה מחלוקת בגמרא בשבועות. הגמרא בשבועות כתוב ככה. יש שם כתוב בגמרא מה נמחק, איזה שמות נמחקים ואיזה שמות לא נמחקים. אז הגמרא אומרת ככה, כל שמות האמורים בנבות קודש במיכה חול. כל השמות שאמורים במיכה הם חול. כלומר, כשהיא אומרת השם, פשטות הכוונה היא עבודה זרה, יש איזה שם יוד כבב כאחד שאנחנו לא מכירים אותו, ואליו היא הקדישה את זה, זה חול, אפשר למחוק את זה. רבי אליעזר אומר, בנבות קודש במיכה יש מהן חול ויש מהן קודש. א' למד, אם כתוב אלוהים במיכה זה חול, יוד קי קודש. כלומר, אם כתוב במיכה, לדעת רבי אליעזר, אם כתוב במיכה שם יוד כבב כ זה קודש, ואם כתוב שם אלוהים אז זה חול, כן? ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף להשם, הכוונה היא לשם השם, וישב את הכסף לאמו וכולי, והאיש מיכה לא בית אלוהים, הכוונה היא בית אלוהים שהוא חול. שיטת רבי אליעזר היא מאוד משונה, פעם אחת זה קודש ופעם שנייה זה חול. וגם השיטה שנפסקה להלכה שכל השמות האמורים במיכה הם חול, היא גם כן משונה מאוד. כתוב פה שם השם בתנך, יש הרבה מאוד מקומות שאלוהים הוא חול. עובדי עבודה זרה קוראים לעבודה זרה שלהם אלוהים, אבל בשום מקום לא מצאנו שמופיע שם יוד כבב כ, והכוונה היא לעבודה זרה. ברור שהכוונה היא כזאת, באמת כשכתוב להלכה כך פוסק הרמב״ם, כשכתוב במיכה שם יוד כבב כ, זה חול, זה שם שאפשר למחוק אותו. אבל מיכה לא התכוון לחול, מיכה ודאי התכוון לקודש, רק שהוא לא הבין מה היה לו פה איזה טעות, היה לו פה איזה חוסר הבנה טוטל, שהוא יכל לקחת את המקום היחיד שבו כתוב שם יוד כבב כ והוא חול, זה בפסל מיכה. כלומר, מיכה ודאי התכוון לקדוש ברוך הוא, אבל ההלכה, הגמרא, הרמב"ם אומרים לו, מה שאתה קראת לו הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לך זה חול. זאת אומרת, יש פה בלבול מושגים טוטלי. בכל התנ"ך כולו לא מופיע שם יוד כבב כחול. אין דבר כזה. יש שם אדוני שיש עליו חול, ויאמר אדוני מה מצאתי כן בעיניך אנה תעבור מעל עבדך, שם אדנות שהוא חול, שם אלוהים הרבה פעמים הוא חול, שם י' כו' בשום מקום לא מופיע שהוא חול, וזה המקום היחיד. ברור שאין הכוונה היא שמי שהיה באותו סיפור התכוון לשם חול, מי שהיה באותו סיפור התכוון לשם קודש. אבל ההלכה אומרת להם, מה שאתה חשבת שהוא קודש, הוא בעצם חול. זאת אומרת, זה כבר הטשטוש המוחלט שיש בין, שיש אצל מיכה, בין עבודה זרה לעבודת השם, בין קודש לבין חול. את שם י' כו', שזה הדבר שאף פעם לא נגעו בו, גם אותו לקחו וטשטשו בכלל את המושגים ועשו אותו לחול. בהמשך, ואיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד איש, יד אחד מבניו, והיא לא לכהן. ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם, וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא אפרים את בית מיכה לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי מבית לחם, ומה דיברנו על זה. ויאמר לו מיכה, שבה עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן. ואז מיכה מאוד מאוד מרוצה, ויואל הלוי לשבת את האיש. מה זה מזכיר לכם? ויואל הלוי לשבת את האיש, נכון? ויואל משה לשבת את האיש. ומכאן ברור שמה חזל אומרים, שמי זה האיש הזה? נכד של משה, יונתן בן גרשום בן מנשה, ואנו נקטנה. וזה עוד סיבה למה סדר עולם אומר שפסל מיכה היה בתחילת תקופת השופטים, כי זה באמת, אם אותו לוי הוא נכד של, הוא ממש נכד ממש של משה רבנו, אז ברור שזה צריך להיות בתחילת תקופת השופטים. וימלא מיכה את יד הלוי, והיא לו הנער לכהן, והיא בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי יטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. אחד הפסוקים האבסורדים ביותר בתנ"ך. עכשיו באמת השם היטיב לי שהלוי, שהצלחתי לעשות את הלוי להיות אותו כהן. האנרכיה הרוחנית פה, אני חושב שלא, אין עוד הרבה פסוקים ויש בהם כזו אנרכיה רוחנית. ברור שמיכה מתכוון לשם השם, מיכה לא מתכוון לעבודה זרה, אבל כמו שאת את הלוי הוא עשה לכהן, ככה את עבודת השם הוא עשה לעבודה זרה. עכשיו, מה באמת היה הכוח של מיכה? איך הוא הצליח באמת להוות אלטרנטיבה לשילו? הגמרא אומרת בסנהדרין, שאולי נקרא את לשון הגמרא, לשון חריפה כזאת. הגמרא אומרת בסנהדרין, יש פה ריף, לא צפיתי את זה שיהיה פה ריף. כתוב בגמרא ככה, תניא רבי נתן אומר, מגרב לשילו, זה איפה שהפסל מיכה לפי חז"ל, ג' מילים, והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבים זה בזה. עשן המערכה של שילו ועשן פסל מיכה מתערבים אחד בשני. היו פה כאילו שתי אלטרנטיבות, וכשבני דן הולכים לחפש מקום, והם הולכים לישון באלוהים, הם לא מחפשים עבודה זרה, הם עוברים לפסל מיכה. כלומר, עומד שילו, עומד אלי בשילו, בוודאי לפי המדרש הזה שאמרנו בחז"ל, ששאול היה מאותם חוטפים של פילגש בגבעה. נמצא אלי בשילו, יש את אלי בשילו, יש את יונתן בן גרשום עם האפוד והטרפים, יש פה שתי אלטרנטיבות, ואנשים מתבלבלים. אנשים יכולים ללכת לשילו ויכולים ללכת למיכה. כלומר, יש להם כנראה איזושהי סיבה טובה ללכת למיכה ולא ללכת לשילו. מה הסיבה? אז אני חושב שאת הסיבה הגמרא אומרת קודם, ובאמת פשט בפסוקים, מפני מה לא מנעו את מיכה. כלומר, המשנה בפרק חלק אומר, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. למה מיכה? במה הוא זכה שיש לו חלק לעולם הבא מיכה? מפני שפיתו מצויה לעוברי דרכים, שנאמר, כל העובר ושב אל הלווים. כן, זה די מפורש פה בפסוקים. איפה זה כתוב? שכל מי שעובר, קודם כל אצל בני דן, ויבואו הר אפרים עד בית מיכה, וילינו שם. נכון? אבל גם לפני כן וילך האיש מעיר מבית לחם יהודה לגור באשר נמצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכל לעשות דרכו. כלומר, כל מי שעובר שם יכול להיכנס, מוצא מיטה חמה, מוצא פת לחם, ויאמר לו מיכל מאין תבוא, ויאמר אליו לוי אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר נמצא, ויאמר לך שווה עמדי ויהיה לי לכהן וכו'. לעומת זאת, בשילו ההפך הגמור. מה כתוב שם? אצל ושם שני בני אלי חופני ופנחס כהנים להשם, ומה כתוב עליהם? ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש שיני המלדו, ויקה בכיור ובדוד ובקלה ובקלה ובפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם לשילו. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי אלטרנטיבות, מיכה ושילו, ויש בהחלט סיבה טובה להתבלבל. מיכה פתאום מצויה לכל אדם, ובשילו המצב הוא בדיוק הפוך. אז הסיבה הטובה הזאת להתבלבל, זה המקום שבו א' זה גם מראה את הריקבון של שילו, וב' זה הסיבה שבאמת פסל מיכה יש לו משמעות, והוא מהווה כנראה איזושהי אלטרנטיבה משמעותית לשילו. כן.
שתי הסיבות. אחד, כשהחמשת אנשים האלה באים, אז כאילו, יש במשימה שלהם, משימה נסתרת, הם לא רוצים
פומבי
ללכת
לשילו.
לשילו. אם הם היו עושים את זה לשילו, סביר להניח שכל המשרד היו קופצים עליהם, והנה הם באים והם לוקחים את בית מיכה. אף אחד לא באמת רוצה. בכל זאת נראה להם שיש...
שיש איזה הבדל, יש הבדל משמעותי בין...
בגלל ששילו זה המקום הגדול...
נכון. אתה צודק, אני מניח שאתה צודק, ששילו היה עדיין המקום, בוא נאמר, זה 90% וזה 10%, אבל זה אלטרנטיבה מסוימת, אתה צודק, זה לא 50-50, זה לא שתי אפשרויות מקבילות, אבל יש פה אלטרנטיבה, את האלטרנטיבה הזו התנך בעצמו מבטא, שהוא אומר בסוף, נכון? שהוא אומר בסוף, וישימו לי את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו, שיש כל ימי היות בית האלוהים בשילו, יש את האלטרנטיבה, והאלטרנטיבה היא פסל מיכה. ובאמת, אם התחלנו בעובדה שהפרשות האלה הם הפרשות שמהוות את התשתית המוסרית להקמת מלכות דוד, בגלל שמשכן שילה נחרב, בגלל שמלכות יוסף בירידה ובנסיגה, אז באמת לאורך הזמן, מה האלטרנטיבה האמיתית למלכות דוד? מה האלטרנטיבה? יש דוד מקים את המקדש בירושלים, ומה האלטרנטיבה לירושלים? מה? דן ובטל. מה יש בדן? אז מה שיש בדן זה בדיוק את מה שכתוב שם בסוף. כתוב בסוף והקימו לבני דן את הפסל, ויונתן בן גרשום בן מנשה ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. עד יום גלות הארץ, הכוונה היא עד תקופת עד סנחריב, נכון? עד שמלכות ישראל נחרבה, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. את הפסל שהיה כל ימי היות בית האלוהים בשילו, ממנו הוא היווה את התשתית לעגלים של ירובעם בנבט. וחז"ל אומרים, הוא נבט, הוא מיכה, הוא שבע בן בכרי. כלומר, ההתרסה וקריאת התיגר על מלכות בית דוד, זה תמיד פסל מיכה, ירובעם בנבט, שבע בן בכרי, כל מה שהוא התרסה, הוא נמצא בנקודה הזאת, כי זה באמת האלטרנטיבה. שילה נחרבה, האלטרנטיבה הרוחנית האמיתית, המשמעותית, למקדש נחרבה, אבל האלטרנטיבה הבעייתית, השלילית, עדיין נשארה קיימת, שזה פסל מיכה. אז בעצם הסיפור של פסל מיכה, הוא כמובן מבטא את העובדה שאין מלך בישראל, אין מלך בישראל במובן הדתי, הרוחני, תפקיד המלך זה להילחם ולשפוט. המלך לא נלחם, לא שמשון נלחם ולא אלי נלחם. ממילא שגם אין מי שישפוט, אין מי שישפוט את עם ישראל בצד הדתי. אין הטשטוש והועיל ואין מי שישפוט את עם ישראל בצד הדתי. אז אין, זה לא שעובדים עבודה זרה ממש, אבל בדיוק חטא העגל, הבסיס של חטא העגל, הטשטוש הגבולות שבין עבודה זרה לבין עבודת השם, עד כדי כך שהלוי נעשה כהן ושם י' כו' כנעשה חול, זה התוצאה של בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הקבוצה הבאה של הפרקים עוסקת בפילגש בגבעה. פילגש בגבעה זה סיפור שהתנ"ך מאמת אותו עם הפרשה, אולי משווה בין שתי פרשות קשות מאוד. אחת זה פילגש בגבעה, השנייה
סדום.
סדום, נכון? לא צריך להאריך בתיאורים בעובדה שפרשת סדום ופרשת פילגש בגבעה קרובות אחת לשנייה. הרמב"ן, אני אפנה אתכם בסוגריים, הרמב"ן בפרשת סדום בפרק י"ט הוא גם כן עורך את ההשוואה שבין פילגש בגבעה לבין פרשת סדום, ולמרות ההשוואה הרמב"ן סנגורן של ישראל יוצא להראות שיש אחרי הכל בסופו של דבר יש איזשהו הבדל בין פילגש בגבעה לבין פרשת סדום. א', זה לא הקיף את כולם, ויש עוד כמה הבדלים בין פילגש בגבעה לבין פרשת סדום. אבל אני חושב שההבדל המרכזי בין פילגש בגבעה לבין פרשת סדום הוא מי עומד מול. כלומר, בפרשת סדום יש את סדום, ומי עומד מול סדום? מה? למה אף אחד? הקדוש ברוך הוא. נכון? הקדוש ברוך הוא עומד מול סדום. ומי זה האורח? המלאכים. ופה יש את סדום, ומי עומד מול סדום? עם ישראל. ומי זה האורח? הלוי הזה מהר אפרים. עוד לוי מהר אפרים, נכון? עכשיו, זה שהפילגש, זה שאנשי הגבעה ראויים לעונש שמגיע להם, זה לא חידוש. אבל בואו נבחן את ההתנהגות של עם ישראל. האם ההתנהגות של עם ישראל הייתה התנהגות הרבה יותר טובה מההתנהגות של האנשים שפילגש בגבעה? אז בואו נתחיל בואו נתחיל קצת מההתחלה. יש פה תיאור ארוך מאוד של אדם שהולך, ויהי בימים ההם הוא מלך אין בישראל, ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים, ויקח לו אישה פילגש מבית לחם יהודה. והאישה הזו, ותזנה עליו פילגשו. מה זאת אומרת ותזנה עליו? מה זה ותזנה עליו? כיפשו אותו? כן או לא?
לא.
איך אתם יודעים שמה?
כי הוא החזיר.
א', מזה שהוא החזיר אותה. הוא הולך להחזיר אותה. אז כנראה שבתזנה עליו, אין הכוונה בתזנה עליו. אני בטוח שכולכם לומדים בקיאות בגיטים, וכולכם ראיתם את הגמרא שם, שהיא גם כן דורשת ככה, שהכוונה היא לא בתזנה עליו פילגשו, אלא שהיא ברחה ממנו. למה היא ברחה ממנו? מה? כי הוא הקפיד עליה. אוקיי, נו, כל אישה שבעלה קצת צועק עליה, היא בורחת? למה היא בורחת? כי פילגש. פילגש, אין לה מחויבות. פילגש יכולה לברוח. אישה לא בורחת. פילגש בורחת. קצת רבים הולכים, גמרנו. נגמר הסיפור. אז זה כבר הבעיה הראשונה במערכת. עצם העובדה שיש לו פילגש, זה כבר גרם לכל ההתרחשות. פילגש, איפה, למי יש פילגש? מה? למלאכים יש פילגש. נכון, לאברהם יש פילגש. נו, זה גם דין של מלך היה לו. אבל פילגש באופן כללי בתנ"ך זה לא תופעה מצויה ובטח לא רצויה. אבל בואו נראה איפה אני רואה את זה. ותזנה על הפילגש. עכשיו יש פה סיפור מייגע שלוקח כמה פסוקים, 7 פסוקים, 8 פסוקים, שהם אוכלים יום אחד. ואז השוור שלו אומר לו, נו, תשאר לשון עוד לילה, נשאר לשון עוד לילה, ובוקר הוא שותה עוד כוס יין, ואז עוד מאות פעם משתכר, אומר, תשאר עוד לילה, ואז הוא נשאר עוד לילה. מה התיאור הזה נותן לנו? מה נותן לנו? מהי המטרה של האבא של הפילגש? מה הוא רוצה לעשות?
שבת תשאר בבית.
זה מה שהוא רצה? אדם רוצה שהבת שלו לא תתחתן?
אם הוא מקפיד, זה כבר ברחה ממנו פעם אחת.
אז אתה אומר, הוא רצה, אולי יכול להיות. יכול להיות שהאבא בעצם רצה שיהיה איזשהו... בוא נראה אם זה מסתדר. ויקום אישה וילך אחריה לדבר על ליבה להשיבה, ויראהו אבי הנערה וישמח לקראתו. שמח לקראתו. הוא לא מנסה, הוא לא מנסה להשאיר אצלו את הבד ולשלוח אותו. הוא יכל לעשות את זה. הוא יכול להגיד לו, רבת איתה, התווכחת איתה, לא רוצה. הרי פילגש, היא לא צריכה כלום. מה המטרה שלו? מה המטרה של כל הפסוקים האלה? ויחזק בו חותנו אביה נערה, וישב איתו שלושת ימים, ויוכלו וישתו וילינו שם. ויהי ביום הרביעי, וישכימו בבוקר, ויקום ללכת, ויאמר אביה נערה לחותנו, סוד לבך פת לחם, וישבו ויאכלו שניהם, וישתו. ויאמר אביה נערה אל האיש, אין נא ולין ויטב לבך, ויקום עוד פעם. מה המטרה שלו? מה אתה אומר? כן, אבל זה כל עוד היא פילגש. זה מחלוקת ראשונים. בפשטות, פילגש זה בלי כתובה ובלי קידושים. זה זנות, זה זנות ממוסדת. מה הוא רוצה? הוא רוצה הוא רוצה שהם יתחתנו. הוא רוצה להפוך את הימים האלה לשבעת ימי המשתה. הוא רוצה, הוא אומר לו, אבי הנערה, מאיפה אבי הנערה? מבית לחם, נכון? הוא אומר לו, מה זה פילגש? אתה רוצה את הבת שלי, תישאר, נעשה שבעת ימי המשתה, בסוף שבעת ימי המשתה, תלך עם אשתך, נכון? גם תראו איך הוא קורא לו. ויקום האיש ללכת, ויפצר בו חותנו, וישוב וילן שם. הוא רואה את עצמו כחותנו, אני לא אביא הנערה, אני החותן שלך. אין פה, אין מושג כזה של פילגש. אבל האיש, האיש מהר אפרים, מקפיד על העניין שהיא פילגש, ואתה לא החותן שלי, אתה אבי הנערה. אתה חושב שאתה החותן שלי, אני אומר לך, אתה אבי הנערה, ולא יהיו פה שבעת ימי המשתה. ולכן הוא מתעקש לקום וללכת ביום החמישי. איך אני יודע שזה, ביום החמישי? אז טוב, זה וורט כזה, וורט. כתוב בגמרא, מה, אתם זוכרים את הגמרא בגיטין? שכל הכועס בתוך ביתו, סופו עובר על ג' עבירות. איזה ג' עבירות? לא כתוב עבודה זר, כתוב שפיכות דמים, גילוי עריות, שזה שתי עבירות של פילגש בגבעה, ושבת, וחילול שבת, נכון? מה? כך כתוב. למה עבר מן החי? לא, זה על רב כתוב, זה משהו אחר, אבל שם על פילגש בגבעה, כתוב שכל המקפיד בתוך ביתו, סופו שעובר על ג' עבירות. עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות ושבת. מה פתאום שבת? כן, אבל איך לומדים את זה מפילגש בגבעה? זה איך שהם יעברו. כנראה שהסיפור מתרחש בשבת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ביום חמישי, והוא ממהר לצאת, והוא יוצא, הוא מעכב אותו עד אחרי שבת, והוא אומר לו, לא, אני לא יוצא לפני שבת. כן, כנראה שזה הסיבה שחזל, כלומר, היה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, והוא מלא לצאת כדי שהוא לא יתקע אצלו עד אחרי היום השביעי. כי אם הוא יישאר אצלו עד אחרי היום השביעי, אז הוא ימסד את היחסים שביניהם והיא תהפוך להיות אשתו. אז זה בעצם הבעיה המשמעותית הראשונה שבהתנהגות של האיש הזה מהרפיים. ואיפה הבעיה השנייה שלו? הם מגיעים לגבעה והוא הולך לבית של האיש הזקן, ואז זורק אותה החוצה. כמו מי? כמו שלוט רצה לעשות, נכון? ופה אני לא מצאתי, אבל חז"ל אצל לוט בהחלט מבקרים אותו. דרכו של אדם, שכשתובעים ממנו את ביתו, אז הוא הורג ונהרג. ואתה ככה שם אותה החוצה? אבל נניח, זה עוד איכשהו. איפה פה זה מגיע לשיא האימה, הסיפור הזה? עוד לפני שהוא חותך אותה. מה? מה זה אומר שהוא בא ללכת בבוקר? מה הוא עושה לפני שהוא בא ללכת בבוקר?
הלך לישון.
הבן אדם הזה הלך לישון. מילא זרקת את הפילגש שלך החוצה כי לא הייתה לך ברירה, כי זה או אתה או היא. אבל לפחות תשב תגיד תהילים, תחכה שהיא תדפוק. ממה היא מתה? מה? מזה שלא פתחו לה. היא לא מתה מהבעילות של בני בנימין. היא מתה בגלל האיש הלוי הזה. זאת אומרת, חוסר האחריות של האיש הלוי, זה מה שהביא בעצם לכל הסיפור של פילגש בגבעה. אז הם שווים את שלהם, אבל הוא שווה את שלו לא פחות בסיפור הזה. אז ההבדל המרכזי שבין הסיפור של סדום לסיפור של פילגש בגבעה, זה מה הצד השני. בסדום הצד השני זה המלאכים והקדוש ברוך הוא. פה הצד השני, בצד השני אין את המלאכים ואין את הקדוש ברוך הוא. יש את האיש הלוי הזה, שהוא שווה גם כן את שלו. הביטור של הגופה לא ברור לי אם התנך מתייחס אליו ב... ב, 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 בשלילה. לא לגמרי ברור לי עד הסוף אם יש פה התייחסות שלילית לסיפור הזה. בכל אופן, אנחנו מגיעים לכל עם ישראל בא, כולם נהיו צדיקים. כמובן, אני מקווה ששמתם לב להבדל איך הוא מספר את זה ואיך, ומה היה. כן? איך הוא מספר את זה? ויען האיש הלוי, איש, ויען הלוי, האיש הלוי, עכשיו הוא נהיה איש האישה הנרצחה. עכשיו הוא נהיה כבר בעלה. כן? עכשיו הוא כבר, עכשיו אחרי שהיא מתה, הוא נהיה, זה נהיתה אשתו. ויאמר, הגבעת אשר לבנימין באתי אני ופילגשי ללון. טוב, פה כן כתוב פילגשי. ויקומו עליי בעלי הגבעה ויסובו עליי את הבית לילה, אותי דימו להרוג ואת פילגשי, עינו ותמות. ממה היא מתה?
מעינויים.
מעינויים. הוא מסר אותה? כל זה נעלם כמובן בסיפור שלו, אבל את האמת אנחנו יודעים, הוא אשם לא פחות בסיפור. והאוחז ופילגשי וכו'. עכשיו, היה קודם כל העם כאיש אחד למור, לא נלך איש לעולו ולא נסור איש לביתו, ואתה זה הדבר שנעשה לגבעה עליה בגורל, ולקחנו 10 אנשים למאה וכו'. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין למור, מה הרעה הזאת אשר ניתה בכם, ואתה תנו את האנשים בני בליעל השם בגבעה, ולמיתם ונבערה רעה מישראל, ולא עבו בני בנימין לשמוע בכל אחרים בני ישראל. למה בני בנימין לא עבו לשמוע? למה הם לא עבו לשמוע עליהם?
גם הוא לא בסדר.
מה?
גם הלוי לא בסדר.
מאיפה הם יודעים את זה? מאיפה הם יודעים את הסיפור?
מגבעה.
מהאנשים שלהם. אוקיי, ולמה? אז א', אתה אומר, לא היה פה חיקור דין כמו שצריך. יש פה סיפור קצת של עיר הנידחת. בעיר הנידחת, ודרשו השופטים ושאלו היטב, אין פה שופטים, אין פה דרישה וחקירה, אין פה כלום. יש פה משפט שדה. משפט שדה שהעם מנהל אותו נגד בעלי הגבעה. קודם כל, מי שצריך לנהל את המשפט הזה, וזה כבר הרמב"ן עומד על זה, מי שצריך לנהל את המשפט הזה זה בני בנימין. ובני בנימין אומרים, יש לנו פה סמכות, אנחנו ננהל את המשפט הזה, לא אתם תנהלו את המשפט הזה. ודבר שני, אין פה משפט. יש פה משפט שדה, מי שמחליט זה העם. אין פה שופטים, יש פה עם שמחליט. יש פה אנרכיה משפטית. את אותה אנרכיה אנחנו מוצאים גם בתחילת פרק ד' של ספר שמואל. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? נקרא אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. כלומר, ההחלטה האומללה הזו להביא את ארון ברית השם היא נעשתה בלי איזה הנהגה מסודרת. אין שופט, זה לא החלטה של אלי, לא הייתה החלטה של אלי להביא את ארון ברית השם, זאת לא הייתה החלטה של שמואל, זאת הייתה החלטה ספונטנית של זקני ישראל. וגם פה זו החלטה עוד פחות, פה זה עוד, 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 עוד פחות מזה. והיה כאן כל העם כאיש אחד. מי השופט? מי המנהיג? משפט שדה כזה, ערכו לבני הגבעה משפט שדה. זאת אומרת שהחטא של עם ישראל מהצד השני הוא חטא לא פחות חמור. א', מי שבאמת השם במות האישה בסופו של דבר זה הלוי, זה א', וב', משפט השדה שבני ישראל עורכים לא בסמכות, כי הסמכות היא של שבט בנימין, וגם לא לפי שום כללים. בימים ההם אין מלך בישראל. זאת אומרת, התלונה של בימים ההם אין מלך בישראל, היא מופנית לא רק לבעלי הגבעה, אלא באותה מידה בדיוק, היא מופנית גם לעם ישראל כולו, לאיש הלוי ולבני ישראל. כן.
מה שהם עושים, הרי ברור שיש פה חבורה של אנשים שמושחתים מהיסוד, שבעצם אין להם שום זכות של קיום. כי מה שהם עשו, לא משנה עד כמה נגיד שהאיש הזה היה לא בסדר, הם באו ואמרו, בואו אנחנו, כי אין מה לעשות, סך הכל, הם היו לא בסדר מהבסיס. וכן, הדבר הכי ברור זה לא בואו.
קודם כל הסמכות. קודם כל, זה שהם באים לבני בנימין ומבקשים שהם יביאו, הם צריכים לבקש לבוא לבני בנימין ולהגיד להם, תשפטו אתם אותם. אתם הזקנים של העדה, אתם המנהיגים, אתם צריכים לשפוט אותם. אבל אין פה הנהגה מסודרת, אין פה סדר, אין פה היררכיה. ההיררכיה היא שיש עיר ויש שבט ויש עם, כל ההיררכיה התפרקה.
זה איש אחד כלב אחד, זה אחדות. כולם יודעים, כולם בעולם ב-100% שזה מה שצריך לעשות, זה מה שזה. אז הם לא רוצים להגיד לבנימין, אתם תעשו מה שאתם חושבים שזה נכון. לנו, לכולם זאת, איזה מנהיג אחד שהחליט. זה כל העם ביחד, איש אחד, כלב אחד באחדות. כולם יודעים שזה נכון, אז מודיעים לבנימין, זה נכון.
אז באמת אחדות, אחדות זה דבר מאוד חשוב. השאלה היא רק סביב מה האחדות הזאת. כנראה שהאחדות כאן היא לא איזושהי אחדות שבאמת מסודרת ומובילה כאיש אחד בלב אחד, כמו במעמד הר סיני, שיש לה סדר, שיש לה שיטה. זה תום לשון, זה לא אותה לשון שכתוב במעמד הר סיני. כאן שם לא כתוב, שם זה כתוב ברש"י, לא כתוב בתנ"ך, אבל לא משנה. כן.
דבר
ראשון,
רואים
שבני
בנימין עושים משהו.
אנשי
גד ואנשי מנשה עושים משהו.
נכון, נכון. ברור ששום צד הוא לא צדיק בסיפור הזה. אף אחד לא יוצא צדיק. לא בני בנימין, לא אנשי הגבעה הם ברור שלא. בני בנימין שלא שפטו אותם בעצמם, ברור שלא. אבל גם בני ישראל לא. האיש הלוי ודאי שלא.
אבל למה זה
לא
הדבר הכי גיוני לעשות? עם ישראל בא. זה המלחמה הכי גדולה של עם ישראל אי פעם. לא משנה נגד מי, נגד גויים, נגד עם ישראל.
נכון.
זה המטלף אף פעם לדבר כזה. רואים שבאמת כל עם ישראל קם, מזדעזע עם הדבר הזה, ובא לשם.
נכון. אז זה בהחלט, יפה. אז אני חושב שזה חלק מההתרופפות של השלטון. זאת אומרת, א', באמת כמו שאתה אומר, יש יסודות חיוביים. בני ישראל כולו מזדעזע על על המעשה הלא מוסרי, המעשה הנורא שנעשה כאן, על הסדומיות שנעשה. כלומר, הם באים ומציבים, סדום זה לא אנחנו. זה נקודה שחייבת להיות ברורה. אבל, א', איפה הייתם בפסל מיכה? מה קרה בפסל מיכה? למה בפסל מיכה לא נזעקתם כאיש אחד בלב אחד?
הבעיה המסרית
שם הייתה
פחות, זה
הבעיה
שלא
נתן מקום. אוקיי, נכון. אז הגמרא באמת מאירה על זה, והגמרא אומרת שזו הייתה הסיבה לנפילה הראשונה. הסיבה לנפילה הראשונה הייתה הנקודה הזאת, איפה הייתם בפרשה הקודמת. זאת אומרת, על כבוד בשר ודם נזעקתם, על כבוד המקום לא נזעקתם. אתה צודק, יש פה, יש הבדל, אבל ההבדל הזה הוא לא הבדל שצריך להוביל דווקא למסקנה שאתה מסיק. זו נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, שהיא לא פחות משמעותית, בימים ההם אין מלך בישראל. זה באמת נכון. יכול להיות שהמוטיבציה המוסרית הבסיסית היא מוטיבציה נכונה. כמו בפסל מיכה. גם פסל מיכה, המוטיבציה הבסיסית שלו היא לעבוד הקדוש ברוך הוא. המוטיבציה הבסיסית היא להשליט מוסר וסדר. זו המוטיבציה הבסיסית של אנשי ישראל. זו המוטיבציה הבסיסית של אנשי מיכה. דרך אגב, לא נגענו בכלל בכיבוש של בני דן את לשם. האם הוא היה חיובי או שלילי? כן? מצד אחד, זה הנחלה שלהם. עוד כשמשה עולה על הר נבו, הוא רואה מדן ועד הגלעד. כלומר, דן נמצא בצפון. נכון? המקום האמיתי של דן נמצא בצפון. הם היו צריכים לכבוש את זה. כל הלשון של הנביא פה, ויבואו על העיר בטח. כלומר, כל הלשון היא לשון שהם עשו פה איזה מעשה לא מוסרי באופן שבו הם כבשו. לאורך כל שלושת האירועים האלה. פסל מיכה, הכיבוש של בני דן את העיר שלהם, פילגש בגבעה, כוונתכם רצויות, אבל מעשיכם אינם רצויים. באמת, נכון, אתם מתקוממים על הדבר הנכון, אבל האופן והסדר וההיררכיה והצורה שבה עושים את זה, וההחלטות הנמרות, אחר כך כמו את זה נפתח. בהתחלה אתם נודרים נדר, אחרי זה אתם מבינים מה המשמעות של הנדר הזה, ואתם נאלצים להגיע לעוד, להוסיף עיוות על עיוות. כלומר, המוטיבציות הבסיסיות הן מוטיבציות נכונות. אבל כל הצורה שבה הדברים האלה נעשים, היא מאוערת, לא מסודרת, רקובה, איך שלא תרצה לקרוא לזה, וגם היא נגועה בבסיסה. אוקיי, כן, תגיד.
ככה זה היה פעם, לא היה להם, הם לא בחרו שופט, הם בחרו מלך. אלוהים, כשהוא החליט יום אחד להביא להם שופט, אז נהיה שופט.
נכון.
והרי הם
הלכו
לשאול את השם,
אבל בכל המקרים האלה, מה הם הלכו לשאול את השם?
כתוב, נכון, אפשר להתווכח האם הם שאלו מה
שהיה
צריך, אבל בסך הכל רואים שכשהם שואלים מי יעלה ראשון, אז השם אומר להם.
וזה קרה? דיברנו על זה קודם. זה קרה מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם יהודה בתחילה, ומה קרה? זה לא קרה. זה לא קרה. יהודה היה צריך לעלות בתחילה, ואם יהודה היה לוקח את ההנהגה, אז אולי הייתה מסתדר את ההנהגה, אבל יהודה לא לקח את ההנהגה. יהודה כנראה לא היה בשל להנהגה. יהודה זה התפקיד שלו, אבל הוא לא עשה את זה. בני ישראל עלו, ובני ישראל כבר ההנהגה שלהם כבר התפוררה. אנחנו צריכים לסיים שיעור של הרב גיגי, אבל אני חושב שזה בעצם הרעיון המרכזי פה. לאורך כל ספר, לאורך כל שלושת הפרקים האלה, הכוונות הן כוונות טובות. כוונות לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כוונות לכבוש את ארץ ישראל, כוונות לעשות דברים, לעשות את המעשה המוסרי הנכון. אבל כשאין הנהגה, וכשההנהגה של יוסף מתפרקת, ואני חושב שאולי במשפט אחד, יכול להיות שהאיש הלוי הזה הוא הדוגמה להנהגה שמתפרקת. חוסר האחריות של האיש הלוי כלפי אשתו, היא לא אישה, היא פילגש, הוא לא רוצה לקחת עליה אחריות, הוא לא רוצה לשלם למזונות, הוא לא לוקח אחריות עליה כשהוא זורק אותה. חוסר האחריות הכללי של שבט יוסף הוא זה שמוביל לאנרכיה, שבסופו של דבר פירקה את השפיטה של שבט יוסף, ששלטה מימי, או של בני רחל, יותר מזה, ששלטה מימי יהוד עד היום במשך כ-200 שנה. אז עד כאן.